כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
חתוכה וחסן. חמישי, חתוכה וחסן, מה העניינים? חסן, איך אתה מרגיש?
מה אני אגיד? ברוך השם, עכשיו יותר טוב.
היה דיכאון, עכשיו שפעת.
לא, אתה מזכיר נשכחות, כאילו נשכחות, אתה יודע, התכוונתי להגיד אתה מפזר מלח. אתה יודע, אני עדיין מתאושש נפשית, אבל בסדר, אתה יודע, חיים עם זה. אבל כן, השפעת תפסה אותי חזק. אבל בסדר, אני אחרי, אני כבר
אפשר לעשות עליך את זה עם הסטודנטים האחרונה. שיבואו כל פעם יאבחנו אותך, סוג של מבחן כזה, אתה יודע. מה יש לך וזה.
כן, כן, אני צריך שיאבחנו אותי.
כן, אז עכשיו אנחנו נעבור לדבר על מוזיקאי שאנחנו אוהבים. בדיוק היום, לפני שנה, הלך לעולמו בנסיבות אלומות, היוצר והמוזיקאי צ'רלי מגירה, הלו הוא גבי אבודרם. אנחנו נקרא לו צ'רלי לצורך העניין, כי זה האיש ש...
הוא היה יותר צ'רלי או שהיה יותר...
אני לא יודע, אני לא הכרתי אותו אישי, אבל אתה יודע, אנחנו מתייחסים בסופו של דבר ליוצר, ואם זה היה שמו כשם הבמה שלו והשם שמאחוריו עמדו יצירותיו, אז אני חושב שהנכון הוא להתייחס אליו.
וזה מדהים, זה בעצם חלק מהאפיון שלו, זה בן אדם שיצר דמות, שהוא בעצמו היה דמות מאוד מאוד מיוחד במינו.
כן, והדמות הזאת לא הייתה רחוקה ממנו, זאת אומרת, עד כמה שהיא נראתה כביכול דמות אולי קיצונית לסביבה, לדברים שרואים ביומיום, היא לא הייתה באמת רחוקה ממנו, ולא הייתה מוגזמת לפחות, אתה יודע. וצ'רלי הוא באמת היה יהלום של מוזיקת האינדי בארץ. באמת יוצר שעם השנים, אני לא אגיד סחף אחריו המונים, כי אני, אתה יודע, קצת לא אדבק לאמת, אבל בהחלט...
הטביע את חותמו.
לא רק הטביע את חותמו, גם אסף סביבו קהל שהיה קהל הדוק וקהל שמאוד אהב את מה שהוא עשה וחיכה למוצא פיו ולמוצא הגיטרה שלו גם, לסאונד האפרשי הזה והמרחף הזה שבאמת הוא הביא משהו מאוד מיוחד. זה, אנחנו כאן באייטם הזה על צ'רלי מגיר, אנחנו נרצה לדבר עם מוזיקאי והיוצר דוד פרץ. נראה לי הוא כבר על הקו. דוד, אתה איתנו?
ערב טוב, ערב טוב.
הלאה, מה שלומך?
איזה שקט, סוף סוף, וואו, איזה שקט מסביב.
תקשיב.
כן, לא, אתה יודע, לפעמים יוצא לנו רעיונות והם לא פשוטים. מה נשמע, דוד?
אני בסדר גמור.
אז עברה שנה?
כן.
ואתה הכרת אותו אישית?
הכרתי אותו אישית, כן, אפילו יצאנו לדבר לא מעט, ממש בתחילת הדרך שלו. צריך להבין שצ'רלי, אמרתם, שאלת מקודם אם הוא היה יותר גבי או צ'רלי, הוא היה צ'רלי לגמרי. הדבר שלו היה בעצם ליצור את הדמות שלו. זאת אומרת, ברגע, הוא ניסה פעם אחת להצליח בתל אביב, תחת השם שלו באיזה להקה אחרת, ואז הוא פשוט הלך, אתה יודע, כמו רוברט ג'ונסון, שהלך אל הצוות הדרכים בלילה וחזר משם משהו אחר לחלוטין. זה בדיוק היה צ'רלי. הוא הלך שם אחד, סגר את עצמו עם עצמו, הבין מה הוויז'ן שלו, וחזר, ופתאום הופיע יש מאין לחלוטין. הוא היה צ'רלי מגירה בכל דבר ודבר שהוא עשה. הוא לא היה בו פוזה של, הנה, אני עכשיו עושה את הרוק אנד רול, ה-50s הזה, ואת המוזיקה הזאת, כאילו אני בא מאיזה עולם מקביל, שבו בבית שען אלוויס גדל, וג'וני קש גר באפולה. אלא הוא ממש חי את החוויה הזאת של הנה, אני חי את העולם הרוקנרול הסופר סופר של שנות ה-50 במוזיקה וגם בחיים, שזה הדבר הכי מדהים. אני נתקלתי בו לראשונה כשקיבלתי את הדיסק שלו מיורם מפאקט בזמנו, שהוא אמר לי, תשמע, אתה חייב לשמוע את הדבר הזה, זה לא יומן שדבר כזה קורה. אמרתי לו, מה, עוד איזה כזה מוזיקה אלטרנטיבי ביזר? אומר לי, לא, 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 אתה לא מאמין שדבר כזה קרה, לא מאמין שדבר כזה בכלל יכול לצאת בארץ. וכשהוא שמיע לי את זה בפעם ראשונה, הייתי בטוח, אמרתי לו, מה זה? זה כאילו משהו משנות ה-50 שמישהו הקליט רק השבותים.
כשהוא השמיע לך את זה כבר, זה היה בגלגול של צ'רלי, כן? זה לא
כן,
היה...
כן, כן, לא בשני קוד,
אבל, אבל רק שנייה, אני רק ככה, לטובת ה... טובת הנרטיב של הסיפור, כי זה באמת הולך למקום מעניין, אבל הדבר הזה שאמרת שזה קרה בין לילה וההחלטה הזאת של לשנות את השם, השינוי קרה רק בשם, או שהוא קרה באמת מהבחינה הזאת? כאילו מבחינת המראה שלו, הוא נראה ככה גם לפני, הוא היה הולך עם ברלנטין בשיער ונעלי לקה ובגדי 50's על האלוויס פרסלי, או ש...
אני קראת אותו רק בפאזה הזאת, כשאני פגשת אותו, הוא היה כבר לגמרי צ'רלי מגירה, אבל אחרי זה דיברתי עם אנשים, והם אמרו לי שלפני כן לא היה את הדבר הזה, זה היה הרבה פחות, ואפילו חלק מהאנשים שקראו אותו לפני, קצת היו מופתעים, כי זה נראה להם כמו, אתה יודע. אבל אני הרגשתי, אני כשפגשתי אותו, הוא היה כבר דמות שלמה, לא היה כזה רגע שהוא יוצא מהדמות, נקרא לזה, זה היה הוא לגמרי, וזה היה כל הזמן הוא, והוא היה מאוד מאוד בתוך זה. עכשיו תראה, יש בטח קווים מקבילים, הסגנון דיבור, החולמניות שתמיד הייתה שם, אני מניח, אבל ברגע שפגשת אותו, וגם כששוחחתי אותו, בהתחלה הייתי בטוח שזה מישהו, אתה יודע, שכאילו עושה רטרו, שהוא בא ואומר, אוקיי, אני עושה רטרו פיסטיז, אבל שדיברת לו בטלפון, והדיבור שלו, אפילו בטלפון, אני שמע כאילו מגיע משנות ה-50, היה בו משהו כל כך קולי, שהוא פשוט נטמע בתוך הוויה הזאת, ו...
אתה מתאר בן אדם שממש עשה מטמורפוזה.
לגמרי.
ממש.
אני הרגשתי שזה הדבר. אגב, בסוף, בהמשך הדרך שלו, הוא יעשה עוד מטמורפוזה אחת, אבל המטמורפוזה שאני פגשתי, אני פגשתי את בסוף שלה, אני לא יכול להגיד לך מה לפני, כי לא הכרתי לפני, אבל לי, כשנתקלתי בו, תשמע, ראיתי כל מיני חבר'ה שמנסים לעשות כל מיני 50's ו-60's, וחיים את הסטייל סגנון, אבל זה אף פעם לא היה, אפילו לא מתקרב, לרמת המורכבות והטוטליות של הדמות. אני הזמנתי אותו לתת סדנה לחבר'ה שלימדתי בספיר באותה תקופה, לתת סדנה לחבר'ה האלה, והזמנתי אותו מתוך מחשבה שבוא תספר איך אתה עושה את הדבר הזה, איך אתה עושה את הקטע הזה שנות ה-50 והכל, כי זה היה מאוד מאוד מיוחד. והם במשך כל היום שהוא דיבר איתם, גם הסתכלו עליו והשתאו ואמרו, תשמע, זה כאילו הצגה, בן אדם בדיחה? הם לא. זה הבן אדם, הוא באמת מגיע מיקום מקביל, וזה העולם שלו.
כן, נדבר פשוט על, אנחנו מדברים הרבה על התופעה, אבל גם מוזיקאי פשוט נפלא.
נפלא, לגמרי, ייחודי לחלוטין, הוא כאילו הצליח להתיך משהו שלא היה אף פעם בארץ, תמיד היה בארץ איזשהו ניסיונות לעשות רוקנרול, אבל זה תמיד היה מין כזה רוקנרול של ריקודים, ורוקנרול מאוד מאוד דנסי באופיו, ואפילו לפעמים קצת הומוריסטי, כי אתה יודע, כי ישראל של שנות ה-50, עם התפיסה של מוזיקה סלונית, זה בכלל מוזיקה נחותה, ופתאום מגיע מישהו שעושה לך לא רוקנרול פרודיה או איזה יעני דחקה על רוקנרול, אלא מין רוקנרול חולמני כזה, ואתה באמת, לרגע אחד רציתי לנסוע, אתה יודע, לאפולה ולבדוק איפה ההילי בילי זה מבית שען שהוא כתב עליהם, ואיפה הבחורה הכי יפה במרכז, כן?
כן, האם זה רק בראש שלו, האם זה בחלומות שלו, או שבאמת הם קיימים?
Thank you.
אז זהו, אתה יודע, אתה מוביל אותי באמת לאפולה ולבית שאן, למחוזות ילדותו, וזה משהו בלתי נמנע לדבר עליו, המקום הסוציולוגי הזה, אתה יודע, של בסופו של דבר הילד שגדל בפריפריה, על הברזלים בבית שאן, ו... אתה יודע, כל הרוקנרול הזה, זה היה איזה אל מול משהו מאוד ארץ ישראלי, אפשר לקחת את זה למקום הזה לפחות, אתה יודע, משהו שהוא מאוד אמריקאי, זאת אומרת, מאוד לא פה, אולי אם אני עושה לזה, אני מנסה מאוד בזהירות, כן, לא לעשות יותר מדי פסיכולוגיה לדבר, אבל בהחלט אפשר גם כפרשנות אחת לקחת את זה למקום הזה של התחושת הזרות הזאת, אל מול הדבר המקומי הזה, אל מול העמק, אל מול הקיבוצים והמושבים מסביבי, מסביב, הארץ ישראלי, והילד הזה בבית שאן שבכלל זר, מרגיש אחר, הוא הרחיק כל כך לכת
עד שהגיע... הוא גם נראה אחר, הוא גם נראה...
עד שהגיע למחוזות ארצות הברית. עכשיו, מצד אחד, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, שבסופו של דבר, אני לא יודע אם, אתה יודע, אם הוא היה אוהב את ההגדרה הזאת, אבל בסופו של דבר היה אלום... הזה של המוזיקה האינדית בארץ גדל שם ונוצר שם ונולד הרחק מהביצה התל אביבית. מצד שני, אני יודע, לפחות מה שקראתי, שזה משהו שהוא סחב על הגב כמעין קוף, שהוא לא כל כך אהב את המבט הזה עליו.
תראה, אני אגיד ככה, היום אפשר כבר לדבר, כי אתה יודע, היצירה שלו היא שנשארה, וביצירה שלו הפרשנות לדבר יותר מאשר הביוגרפיה. אני חושב שבהרבה מובנים, אני גם שפגשתי אותו כבר אז, שהוא היה בירושלים, אצל יורם, ושדיברתי אותו, כבר אז היה לי ברור שלפחות בהבנה שלי, שעשיתי יושב על מורכבויות עומק של כל מי שבא מהפריפריה. ואמרתי את זה גם ליורם בזמן, ואמרתי לו, תשמע, אם אני יכול לדמיין סיטואציה של בן אדם שמגיע מהפריפריה ועם חלומות גדולים שהמציאות לא מסתדרת לו, ויכול לדמיין דמות כמו צ'רלי מגירה שנולדת מהפער הזאת, מהפער הזה בין הרצון שלך לאיזה עולם שהוא שלמות, שמכיל את כל הקצוות החרוכים שלך, אתה יודע, מצד אחד רוק אנד רול 50, מצד שני מזרחיות, מצד שני אפול הברזלים, אז יכולתי לדמיין מישהו כמו צ'רלי מגירה, תגובה או ריאקציה מאוחרת, למשבר הזה של באדם ש... וואלה, אתם מבינים את זה טוב מאוד גם בתוכנית שלכם. אנשים שמגיעים עם תחושה של פסע של אי השייכות המהותית, התרבותית. כן? והתחושה שלי הייתה שהחיבור שלו היה ניסיון לעשות דרך העולמות המוזיקליים האלה. לכן, זה כל כך מעניין, כי מצד אחד הוא הלך הכי רחוק
שכל... אבל מבחינת החיבור, דוד, כשהוא הגיע לתל אביב, הוא כבר נטמע בה? הוא הרגיש בבית בתל אביב?
תראה, תל אביב, אני זוכר גם כשדיברתי בזמן יום, אמרתי לו, תראה, אני ממש חושש שאם האדם הזה יגיע לתל אביב, אז די מהר...
הוא יהפוך להיות כמו כולם, תל אביבי.
בדיוק. ובאיזשהו מקום היה שם איזשהו מהלך, תראה, הוא הגיע לתל אביב, הוא עושה בכלל רוק אנד רול, והיה את האלבום שעשה אחר כך בתל אביב, רוק אנד רול בעברית, זה פשוט דינמית, שהכל נראה מגניב, ואז פתאום, לאט לאט זה המשיך משם למין המודרן דנס קלאב, וכל מיני דברים שכאילו הלכו לכיוון 80 ורוקבילי וכזה, שהיה תחושה שהוא מצא את העולם שלו, והעולם שלו גם קצת נתן לו את האפשרות להיות צ'רלי מגירה, אבל בגרסה אחרת, לכן אמרתי שהוא... עוד מטמורפוז, האלבום הראשון שלו, באמת, האבטומטיק ממבו זינגל, כמו שקוראים לו, הוא היה אלבום מבריק, כאילו, זה כל כך לא נשמע את הדבר אחר. אחר כך הוא עושה אלבומי קונרול, שיותר קרובים לדברים שעשו, ולקראת הסוף התקופה שלו בתל אביב, הוא כבר היה ממש עושה על זה דברים שעל הגבול הגל החדש, כן? כאילו, תבין, הוא התקדם מהפיפטיז לגל החדש בתל אביב, אבל עדיין, הדמות האישית שלו הייתה תמיד... אחרת. ואני חושב שגם מה שקרה, אגב, אמרת לגבי הצלחה שלו בארץ, הצליח יפה מאוד בקרב האינדיה, אבל מה שקרה לו בסופיה, מה שהוא עבר לברלין, והוא התחיל ממש להצליח בארצות הברית. וזה היה הדבר הכי מדהים לראות, כי הוא ממש ממש תפס. אני הייתי בשוק שאני רואה את כל החבר'ה שאני עוקב אחרי כל מיני חבר'ה שאוהבים רוקבי. ונאמר, קיט קונגו פאוור, זה גיטריסט של ניק קייב ושל גנקלאב, אחד האלילים הנערצים בתחום הזה, כותב על צ'רלי מגירה, שזה אחד הדבר הכי מדהים שהוא רואה, והוא מת עליו, וזה פשוט יומן, כי אתה קולט שפתאום...
אתה מתאר כאילו איזה מצב, כאילו באמת אנחנו לפעמים, אנחנו פה במדינה, יכולים להיות עונש לאומנים, כי אין לנו לפעמים את היכולת לתת פידבק כזה. או להגיד הנביא בעירו, זה גם אפשרי.
לא, בהרבה מקרים, זה לא, אתה יודע, לא יודע להגיד בהרבה מקרים, אבל בוא נגיד שזה לא המקרה הראשון.
זה עצוב.
של זמרים שפה בארץ, אתה יודע, אפילו יותר, שפחות הצליחו אפילו מצ'רלי מגירה, והפכו להיות סופרסטרים.
דוד, רצית לסיים?
לא, לא, אני אומר, אפשר לתת דוגמאות.
אני נזכרתי שהייתי בהופעה שלו באוזן השלישית בתל אביב. היה שם המון המון אנרגיות, הופעה נהדרת, אבל אפילו הלהקה שלו לא נראית כאילו נמצאת במקום שהוא נמצא, כאילו מנטלית, או כאילו באמת היה שייך לזה עולם משלו. אבל בגלל שאנחנו לקראת סיום, אני רוצה לשאול לדוד פרץ, ואני לא יודע אם הצגנו אותך כראוי, יוצר, גיטריסט. אולי אפשר להגיד שגם הרבה פעמים המעבד של הפריפריה הוא מאוד, מאוד נוכח בחיים שלך, אבל איך אתה התחברת אליו? מה המקום שהכי חיבר אותך אליו?
אני, תראה, היום אני, בזמן אמת, אני ראיתי, שמעתי אלבום הראשון שלו, כצ'רלי מגירה, ואמרתי לעצמי, שמע, זה החלום שלי, של ילד שגדל בפריפריה ורצה רק לברוח הכי רחוק ממנה, ולברוח ממישהו, מהזהות שלו, מהמזרחיות שלו, מהפריפריאליות שלו, מהבלוקים, ואז אתה מדמיין, ואיפה החלומות הכי גדולים יכולים להיות, אתה יודע, זה לא, אפילו לא החלומות של תל אביב, זה חלומות של אלוויס בלאס וגאס, זה רוק אנד רול, ולא סתם מתחתן עם הבגדים של אלוויס בלאס וגאס, כי זה היה האופי שלו, הוא רצה לברוח הכי רחוק מהמקום שלו, בגלל השבר הזהותי, וזה היה החיבור שאיך ששמעתי אותו פעם ראשונה, אמרתי עצמי, הוא כאילו שנות אור לפניי, אבל אני מבין לגמרי.
אתה יודע, מצד שני, בהרבה מאוד מקרים בפריפריה, ואצל אנשים בפריפריה, המקום המזרחי הוא דווקא הלך למקום האמריקאי, זאת אומרת, זה היה גם, זה היה סוג של מרד, אל מול הצבריות והישראליות, והסנדלי שורש, וה, אתה יודע, מכנסי חקי.
טוב, אנחנו נצטרך כבר לעבור לשמוע את השיר שלו, אבל דוד, אנחנו בטח נדבר איתך פעם, ואנחנו נמשיך מהנקודה הזאת, מהבחירות שלך, שפתאום, אתה יודע, הם כאילו מעדדות אחת את השנייה פה במקרה הזה.
אני חושב שזה לא במקרה שאתם מדברים עליו, ולא במקומות אחרים, זה לא במקרה שהסיפור הזה קורה. אני חושב שזה באמת מגיע לו גם לכתוב אותו כדמות ישראלית, ולא רק כדמות שוליים.
בוודאי, בוודאי. אנחנו לא בעד שוליים.
אז המון תודה לך על זה.
תודה, דוד.
ערב טוב, חברים.
ערב טוב, להתראות.
צ'רלי מגירה.
Tomorrow Gone.
פלי. Thank you. אוי, כמה מיוחד. צ'רלי מגירה. 44 היה במותו, על הרחמו. וממוות למוות סמלי. אתה מכיר את הסרט של סרג'יו ליונה, Once Upon a Time in America?
כן, מכיר.
אתה זוכר אותו? ג'יימס ווד, זה היה בתקופה שהיהוד היום מבקשים שהסוכן של ג'יימס ווד עוד היה עסוק. הגיע שנות ה-90 והבן אדם כמעט נשכח לגמרי, אבל כנופיה של ארבעה חברים בניו יורק, שמעוללים כמעט הכל בשנות היובש של שארצות הברית הכריזה מין מלחמה על האלכוהול. והם עושים הרבה כסף, כי בעצם זה לא חוקי עכשיו, אתה יודע, והם... הם בעצם סוחרים בזה, ואז מגיעה איזו סצנה מאוד מאוד יפה, אתה יודע, הם עולים גדולה, הם מתפרנסים יפה, מתפרנסים, כן?
מתפרנסים, כן.
מתפרנסים, תשמע, צריך להתפרנס ממשהו.
כן.
ו... זווית יהודית דרך אגב, יש בסרט הזה, אבל לא על זה אני מדבר, היה איזה רגע שפתאום ארצות הברית אחרי המאבק החליטה שהיא מבטלת את החוק שאוסר על שתיית אלכוהול. ואני לא יודע אם אתה זוכר, הם עושים איזשהו הלוויה סמלית לפרויביישן, הם סוחבים מין ארון כזה שרשום עליו פרויבישן, אם אני לא, כן נראה לי נבטא את זה נכון, והם עשו טקס שלם, כי באיזשהו מקום הם גם היו צריכים להבהיר לעצמם שנגמרה התקופה, אז הם חגגו את זה כמו קינגים, חגגו את זה. ואז עברו לי אפיקים אחרים, אבל היה בזה משהו מאוד יפה בסמליות הזאת. אתה יודע, בזמן האחרון יש הרבה דיבורים, גם בעקבות הסרט שנעשה זוהר ארגוב, שנפטר לפני 30 שנה, ויש הרבה בשיח כזה של, שגם אני דיברתי אותו, ופתאום אני תופס את עצמי, שיח כזה של קינה, ואנחנו מדברים על הקסטות, וזה היה ככה, ולא נתנו, ולא השמיעו, וזה הכל, אתה יודע, נכון וצודק, ודיברנו על זה לפני כמה שנים, ופתאום השתנו כמה דברים בשנים האלה. ואני אומר לעצמי, רגע, אולי באמת השתנו הדברים, ואנחנו צריכים לעשות הלוויה גם אתה יודע, כי בסך הכל זה גם היה השיח שהגיע מתוך כאב, אבל להבין שוואלה, אתה יודע, אנחנו צריכים אולי להניח לזה, כי השתנו דברים בשנים האחרונות, ואני למשל אתן דוגמה את המאמר שכתבת, שעשה הרבה רעש בזמנו, אתה זוכר, כתבת פוסט בעיתון שהפך להיות מאמר על זה שההתייחסות של המוכר מוזיקה בחנות מסוימת למוזיקה מזרחית, זה לא משהו שנשמע אותו היום. זה כבר כל כך השתנה, זה כל כך השתנה, וכאילו השיח הזה של עוד פעם, כאילו באיזשהו מקום, לא מקטע רע, מקטע טוב, אנחנו צריכים להשתחרר מזה, אני חושב, משתף אותך.
אני מסכים, דברים בהחלט
השתנו. זה לא פשוט, נכון? אני מרגיש כאילו אני אומר דברים אסורים.
לא, זה דברים מותרים, וטוב לדבר על זה. אני חושב שמצד אחד, אבוי לנו ואסור לנו לשכוח את שהיה, וחשוב לנו להגיד, אבל מה שהיה הוא חלק ממשהו שממשיך לחיות. זאת אומרת, זה לא, אנחנו לא מדברים על איזשהו פרק בהיסטוריה שנסגר, ואין לו המשכיות. זאת אומרת, הפרק הזה עדיין ממשיך ונוצרים פרקים חדשים, ולשמחתנו הפרקים החדשים נראים, נצבעו בצבעים הרבה יותר יפים מהפרקים הקודמים. ככה שאסור לנו לשכוח את ההיסטוריה, זה חלק מהדבר הזה, מהמקום הזה של תרבות מזרחית ואיך שהתקבלה כאן בארץ, או יותר נכון לומר, לא התקבלה כאן בארץ, והודרה וניסיונות מחיקה וכיוצא בזה. אבל אתה יודע, זה בסופו של דבר כן צריך לחגוג את זה המחיקה הזאת היא באמת נעצרה במקום של הניסיון, כי עובדה שלא רק שזה לא נמחק, אלא אנחנו באמת היום חווים איזשהו רנסנס מהבחינה הזאת, גם באומנות גבוהה וגם באומנות פופולרית, אתה יודע, גם במוזיקה פופולרית, לאו דווקא בדברים מה שמחשיבים כאומנות גבוהה. והדבר הזה שאתה מדבר עליו זה בהחלט משהו שלדעתי כן צריך לשים עליו דגש, כי זה איזושהי שינוי תפיסה, אנחנו צריכים לקבל את זה, שאתה יודע, אז אני כתבתי גם את המאמר הזה שאתה הזכרת קודם, זה היה מאמר שנקרא חי זה זבל, מת זה מלך, על המוכר שאמר לי על עומר אדם שהוא זבל, וכשיצאתי מהחנות, כי לא רציתי לקנות את מה שהתכוונתי לקנות שם, בעקבות האמירה הזאת שלו, אז הוא טען בפניי שהוא אוהב מוזיקה מזרחית בסך הכל.
אתה היית מאמין שיהיה כזה שינוי אדיר?
ובשבילו זוהר ארגוב הוא מלך. אז באמת הייתה התפיסה הזאת של, אתה יודע, האיום הזה, כשאתה מת, אתה לא מאיים על שום דבר, אז מן הסתם אתה תהפוך להיות מלך. ואז היה גם איזשהו טקסט שפרסמתי בזמנו בקפה גיברלטר על עומר אדם, והכותרת שלו הייתה הרוקסטאר הישראלי הראשון, אתה יודע, שכותרת מטריסה. והיא עוד יותר עשתה בלגן, כי באמת אנשים לא היו, אתה יודע, לא יכלו אפילו לדמיין את הדבר הזה שהיה כתוב שם, מהסיבה הפשוטה. שאז באמת אף אחד, לא אגיד אף אחד, בטוח שהיו כמה צדיקים, אני לא הייתי לבד בעניינים האלה, אבל בוא נגיד שלא היו יותר מדי, בטח שלא בתקשורת הממוסדת וכיוצא בזה, כאלה שבכלל לקחו ברצינות את עומר אדם, ואני אומר את עומר אדם כסימבול, כן, זה יכול להיות הרבה מוזיקאים מהפופ המזרחי אחרים, לא לקחו אותם ברצינות ואף פעם לא כתבו באמת על המוזיקה שלהם, ולא כתבו ביקורת על המוזיקה שלהם, כמו שמתייחסים למוזיקאים. אתה יודע, לכל מוזיקאי שמוציא אלבום, מתייחסים למוזיקה שלו. תמיד ההתייחסות סבבה סביב אותם נושאים, שבדרך כלל הם היו הכל חוץ ממוזיקה.
כן.
ואתה יודע, אתה אומר את השינוי, ואני אומר, באמת זה מדהים, כי
זה שינוי עצום, אתה היית מאמין מאז, פחות מחמש שנים, ארבע שנים,
ארבע שנים, עומר האדם, הוא זמר השנה בגלגלץ ובמקומות אחרים, זאת אומרת, הוא
המיינסטרים, ולירון אמרה ממשיר השנה,
הוא המיינסטרים הישראלי, אז אני לא בא להגיד, אמרתי לכם, אבל כן, אני חושב שהדבר הזה, זה משהו ש... אצלנו צריך...
אנחנו צריכים להפנים אותו, כאילו, באיזשהו
להפנים,
מקום...
להפנים, ההפנמה אותו... הזאת, ההפנמה הזאת של... לא להתאהב בפעם.
לא רק זה, אני חושב שגם היינו מופתעים, אני חושב שאף אחד לא ציפה, אתה יודע, זה קרה בהמון תחומים, אבל במאבק הזה, בכל מיני מקומות, לא היינו מצפים לכזה שינוי, ואני חושב שבאיזשהו מקום, היו שם, אנחנו מדברים בעיקר על איזשהו מפגש בין תפיסה, של המוזיקה הזאת, כי היא הצליחה, אבל זה שבמקומות מסוימות דיברו עליה בזלזול ובגזענות, ופתאום גם את זה אנחנו שינינו, זה היה משהו עצום.
Pensare הזהירים בתפלה.
אבל עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אוקיי. כן, יש איזה פתאום... משהו שאנחנו לא רואים פתאום? כאילו, יש איזה אחריות שיש עכשיו יותר גדולה? כן, אנחנו אני... שבועים באיזה
לפני,
קונספט?
לפני שאתה, כן. זו שאלה טובה, תזכור אותה, תזכור אותה. אבל לפני שאתה אומר, אני אומר, הדבר הזה שאתה אמרת הוא דבר מעולה, שהיום, לא רק שמתייחסים למוזיקה הזאת, זאת אומרת, היום ההבנה היא שאם אתה רוצה להיות רלוונטי, אתה מוכרח לדבר גם על עומר אדם, וגם על נסרין, וגם על שרית חדד, כי אחרת אתה פשוט תהפוך ללא רלוונטי. עכשיו, זו הבנה שאתה יודע, שאם מתוך רצון או אם מתוך הכרח, זה קרה והם היו צריכים לקבל את זה, והיום באמת אתה רואה ביקורות כאלה בעיתונים.
העורך שלנו נדב אלפרין מוסיף,
הוא אמר דבר יפה, זה מה שבאתי להגיד.
מה שפעם היה אליטיסטי, הוא היום פרימיטיבי.
התפיסה האליטיסטית שהדיפולט להגיד, מוזיקה מזרחית זה זבל שלא ברא השטן, כמאמר יורם גאון.
זה נתפס כפרימיטיבי.
היום להגיד משפט כזה, זה...
מעיד על פרימיטיביות בגזענות.
כן, ולא על אליטיסטיות, כמו שזה מה שהוא בא לסמן את עצמו.
אז בוא נעבור קדימה באמת לשאלה הזאת. אוקיי, אז בוא ננסה להרים את הראש מזה, ואני יודע שלפחות אנחנו מנסים, וגם לך יש איזה כמה... כמה אינפוטים בעניין. אוקיי, איפה זה מעמיד את המוזיקה המזרחית?
הם שווים
בקונספט מסוים?
זה מעמיד את העניין הזה של המוזיקה המזרחית, אני חושב, במקום הזה של שאנחנו צריכים, לתת, כמו שאמרת, אתה דיברת על הפנמה. הפנמה זה המקום, זה הדבר הכי חשוב בסיפור הזה. לא מספיק, לא מספיק. אני חושב שכל הדיון הזה הוא קצת...
הם לא קלטו שפתאום הם מובילים?
תקשיב, אני רק... בופה, סליחה. אני רק אעשה הקדמה קטנה באמת, בחצי משפט, ואני אגיד שכל הדיון הזה הוא דיון שמן הסתם יש בו מן העוול. כי זה דיון שתמיד התנהל סביב המוזיקה המזרחית, ומעולם לא סביב המוזיקה שנקראת so called מוזיקה ישראלית, כי במוזיקה המזרחית קל מאוד לשים את כולם בסל אחד, ולדבר עליה בצורה כוללנית, ולהגיד, גם, אתה יודע, גם האמירה הזאת, אני שונא מוזיקה מזרחית, אתה יודע, לשנוא משהו כל כך רחב, זה כאילו צריך להיות כל כך גורף, אתה יודע, זה, אף אחד לא יגיד, אני שונא מוזיקה ישראלית, הוא יגיד, אני לא אוהב את הזמר הזה,
זה כאילו אומר, שתי האונות שלי גזעניות, גם הימנית וגם השמאלית.
אז אותו דבר, שאומרים בדיונים האלה, כמו שאנחנו מנהלים עכשיו על מוזיקה מזרחית, ומה הם הפנימו ומה הם לא הפנימו, אנחנו קודם כל צריכים להגיד, אנחנו מודעים לזה.
בוא נדבר על תופעה.
אנחנו חוטים לאיזשהו עוול מסוים, אבל אם אנחנו עכשיו נשים את זה בצד, נגיד, ההפנמה פה צריכה לבוא לידי ביטוי על ידי דבר מאוד פשוט לדעתי, וכנראה שהוא לא מספיק פשוט כי הוא לא יוצא לפועל, וצריכים לעשות את המעבר הזה בין המובלים שהיינו, או יותר נכון המוזיקה המזרחית שהייתה מובלת, לבין המוזיקה המזרחית כיום שהיא מובילה, וכמובילה היא צריכה לאתגר את עצמה, ולשכלל את עצמה.
יותר תעוזה.
יותר תעוזה, ולהבין שהיום היא לא צריכה להתאים את עצמה למשהו מסוים, בכדי שיכניסו אותה בשערי הטלוויזיה או הרדיו, או, זאת אומרת, היא התגברה על המחסומים האלה, הקהל כבר שם, היא לא צריכה להתכופף בפני אף אחד כדי להיות קיימת. הדבר היחיד שהיא כן צריכה לעשות זה להפנים את זה, ולייצר עבור הקהל שלה התחדשות, ולייצר עבור הקהל, ולא להתאהב בשטנץ, במה שמצליח, במה שהקהל אוהב, כי הקהל יאהב אותם היום, את היוצרים, אתה יודע, את משה פרץ, ואת שרית חדד, ואת עומר אדם, ודודו אהרון, וכיוצא בזה, וליאור נרקיס, ורבים אחרים, הקהל יאהב אותם anyway. אז דווקא לאתגר את הקהל, ולאתגר את המאזינים שלך, ולהביא מוזיקה חדשה, ולפרוץ עוד דרך, ולא להתעקע במקום, כי באמת, מוזיקה מזרחית זה מוזיקה עם שורשים, זה מוזיקה עם הרבה, עם עולם ומלואו, אתה יודע, של צלילים ומקומות והשפעות. פשוט רק צריך לשלוח ידיים ולכתוב את הפירות. אז אני מקווה ש...
אבל בוא ניתן קצת שנייה איזה כבוד קטן לשורשים.
תמיד, אני...
איזה כמה שורשים?
יותר מקטן.
יותר מקטן. הסבבה, אני מקווה שהמוזיקה המזרחית שמעה אותנו.
אני גם מקווה, וזה רק חשוב להגיד שזה נאמר.
לא, זה נקודה, באהבה, באהבה גדולה, אבל זה נקודה חשובה, זה נקודה חשובה. אנחנו עוד נדון בזה. זה היה טפטוף קטן. זה...
בעבר היו זמנים שהיינו מבלים עם הרבה לילות בגן כמו סיפור נושן. איפה הם אותם לילות? את אותת רק זיכרונות. את הלכת ולא אמרת שככה זה נגמר. בעבר היו זמנים שהיינו מבלים עם הרבה לילות בגן כמו סיפור נושן. איפה הם אותם לילות? את עודרת רק זיכרונות. את הלכת ולא אמרת שככה זה נגמר. שאני נמצא לבד ונזכר בך באותו מבט עם הרבה הרבה כאב שהשארת בלב. איפה הם אותם ימים? למה הם נעלמים? את עודרת רק אכזבה, לא השארת תקווה. בעבר היו זמנים שהיינו מבלים עם הרבה לילות בגן כמו סיפור נושן. איפה הם אותם לילות? את עודת רק זיכרונות. את הלך ולא אמר שככה זה נגמר. את העבר ומשחזר איך עלים נשרו בסתיו ונחשנו כך נוח. בעבר היו זמנים שהיינו מבלים עם הרבה לילות בגן כמו סיפור נושן. איפה הם אותם לילות? את עודת רק זיכרונות. את הלך ולא אמר.
מר גריף הניף שלט הספרים הננסי שלו ואמר, ולאן אתה חושב שאתה הולך עם התיק השחור הישן שלך? אני הולך ללנגדוק להיקבר, הנסה בה, והוא צפה בסירות הקטנות, דמויות הקונחיות מחליקות בכלילות אל תוך המים, ובשכפים רותנים בצווחה מעל המים, שורצי הדגים באותה מרירות שברתן מר פרייס. אבל אתה עדיין לא מת, די תומאס. סבא ערר לרגע ואז, אין טעם לשכב מת בלנצפן, אמר, האדמה נוחה בלנגדוק. אתה יכול לטלטל את רגליך בלי לטבול אותן בים. השכנים קרבו אליו, הם אמרו, אתה לא מת, מר תומאס. אם ככה, איך אפשר להיקבר? אף אחד לא הולך לקבור אותך בלנצפן. בוא הביתה, מר תומאס. יש בירה חזקה לשעת התה, והוגה. אבל סבא ניצב איתן על הגשר ויתק את התיק אל גופו, ונעץ מבט בשמיים ובנהר הזורם, כנביא שאין לו ספקות. זה הקטע קצר, מתוך סיפור ביקור אצל סבא של דילן תומאס, שהיום זה...
יום פטירתו?
כן, יום אותו אומרים, עד כמה שאני יודע, יהודי הוא לא היה. אז זה היה בתרגום של עודד פלד, רק צריך לומר. וכן,
ידוע יותר כמשורר, יש לומר, כמובן.
דילן תומאס המשורר והסופר, כן.
איך הספר? אתה נהנה לקרוא?
אני קראתי אותו כבר לפני, הוא אצלי כבר משהו כמו 10 שנים, אז אני עדיין קורא בו.
אתה יודע, הוא מאוד זה מדהים איך לפעמים משורים, אנחנו זוכרים אותם, אבל זה עוד יותר מדהים איך משור מצליח להשאיר אחריו יצירה מאוד מאוד חזקה ומוכרת.
אתה מתכוון לבוב דילן?
אני מדבר על... לא, אנחנו עדיין...
לא, אני צחקתי, כי אתה באת להגיד שזה, אז אני אומר, אתה יודע, בסופו של דבר...
לא, אבל שמשורר משאיר את זה, זה הרבה יותר חזק מ...
לא, אבל אתה אומר, בסופו של דבר, דילן תומאס, המשורר הגדול והסופר הגדול וכולי, בסופו של דבר, כשאומרים דילן תומאס, אז אומרים, זה האיש ממנו, בוב דילן...
לקח את שמו.
אני יודע שהתכוונת לשיר.
אבל יפה, בסדר. האמת היא שזה די מדהים. שוב, להשאיר יצירה שהיא זכורה כמשורר, זה בטח אתגר הרבה יותר גדול. אני מדבר על... Do not go gentle into that good night. והאמת שהתרגומים היו כל כך נראים לי רחוקים מהמקור, שאולי פשוט נשמיע אותו, נשמיע אותו מקריא קצת.
Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Good men the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight and learn too late.
טוב, אנחנו נאלצים לפייד כי אין לנו הרבה זמן, אז הוא מתפייד לא רק אל תוך הלילה, אלא אל תוך החור השחור של אלוהים יודע איפה. שיר נפלא, אפילו שאנחנו קצת אוהבים את הלילה, אבל הסמליות הזאת היא כמובן הרבה יותר רבה ומורכבת. הקטע נמצא ביוטיוב למי שרוצה. אז לפני שאנחנו מתפיידים בכלל לסופה, שנגיד תודה לנדב אלפרין, האורך שלנו, המאמן.
The coach.
ולשרון לרנר, הטכנאי שלנו, תודה רבה. כמה מילות סיום, חסן?
אתה יודע, אין לי יותר מדי מה להגיד, חתוכה, חוץ משבת שלום. אל תגיד לי סופה שניים.
אמרתי לך יום חמישי, תן את הכבוד ליום חמישי.
שבת,
שלום. מחר אני אתקשר נגד לך במיוחד שבת שלום. יש שם הולדת היום, לא? למי אמרת?
לג'וני מיטשל.
ג'וני מיטשל.
בת 70.
בת 70.
עד 120. אנחנו נסיים עם שיר שלה, עם שיר של ג'וני מיטשל.
מה יותר טוב מזה?
אז כן, עד עכשיו דיברנו רק על מתים, אז תיבדל לחיים ארוכים, ג'וני מיטשל.
לא נעים לי מתים קצת, אבל בסדר.
ששבת שלום חתוכה.
אחלה סופה שנשמע.
תראות.
האזנתם בשידור חוזר לתוכניתם של רועי חסן ושלומי חתוכה מכאן תרבות, התוכנית שודרה ביום חמישי.
With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot.